שתי המשניות האחרונות, כ"ב ג' וכ"ב ד'. זה שתי ממרות של רבי אלעזר הכפר. רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אפשר לסגור את הדלת. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הפרוש מוציאים אותו מן העולם. הרמב״ם כותב, יאמר, הקנאה והתאווה ואהבת הכבוד יוציאו את האדם מן העולם והוא מפסיד. מה זאת אומרת והוא מפסיד? אם הכוונה שהוא מוצאים אותו מן העולם, שהוא... בבקשה? בסדר, זה אנחנו קוראים נוסחה יותר מדויקת. מה פירוש מוציאים את האדם מן העולם? אם זה היה פירושו שבגלל זה הוא ימות מהר, יצא מהעולם מהר, אז מה פירוש הוציא את האדם מן העולם והוא מפסיד? מה זאת אומרת הוא מפסיד? ודאי שהכוונה לא להפסד של העולם הזה, של עוד כמה שנים של חיים בעולם הזה, אלא מפסיד משהו אחר, וזה נובע מההמשך. הרמב"ם ממשיך ואומר, כי אם אלה המידות, או אחת מהן, הפסד הדת בהכרח, ולא יושגו לו לא מעלות שכליות ולא מעלות מידות. כלומר, ההפסד שמדבר עליו זה הפסד העולם העיקרי, שהוא העולם הרוחני, העולם הנצחי. זה ההפסד שהוא מדבר עליו. מוציאים את האדם מן העולם בלי שהוא הגיע לאיזה תכלית. כי תכלית האדם היא להיות בעל מעלות שכליות ומעלות מידות, שהם הקניינים הרוחניים, והם מה שמשאיר אותו אחר כך בחיים. מתי? כאשר הגוף מת, כאשר הגוף עבד. אז הוא אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, זה כאילו משפט שצריך להשלים אותו, מוציאים את האדם מן העולם בלי כלום. הוא יוצא מהעולם, ומה יש בידו? אם הוא בימי חייו התנהג במידות מגונות כאלה של קנאה, תאווה וכבוד, אז הוא לא ישיג מה לא צריך להיות ולא מעלות מידות. זה ההפך הגמור מאשר המעלות. אדם שהוא בעל קנאה, מקנה בחבריו, הוא חסר את המידה העיקרית שהיא מידת ההסתפקות, מידת העושר, מה שנקרא, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, תאווה, זה ברור, מישהו הולך אחרי תאוותיו, אז הוא מפסיד את המידה של הזהירות, שהרמב"ם קורא לה, הכבוד, מפסיד את מידת הענווה. אז בקיצור, הוא לא קונה שום מעלות, הוא לא קונה מעלות מידותיות, אבל הוא גם לא יקנה מעלות שכליות, כי מי שרודף אחרי תאוות וכבוד, הוא ממילא לא עסוק בידיעת האמת, זה לא מה שאכפת לו. אכפת לו דברים חיצוניים. ואז מה יקרה? הוא יחיה 70 שנה, יחיה 80 שנה, אבל הוא יצא מן העולם והוא מפסיד. הוא יוצא מהעולם בלי שהוא זכה לחיים ארוכים, שהם החיים הרוחניים, החיים הנצחיים. וזה בהמשך לכך, אומר בר כפרה את הממרה הבאה, ואז זה ברור שזה משתלב, שזאת הייתה כוונתו במוציאים את האדם מן העולם. הוא היה אומר, הילודים למות, והמתים לחיות, והחיים לידון. לידע ולהודיע ולהיוודע שהוא היוצר והוא הבורא והוא המבין והוא הדיין והוא עד והוא בעל דין והוא עתיד לידון, שאין לפניו לא עוולה, לא שכחה ולא משוא פנים ולא מכך שוחד, שהכל שלו. ודע שהכל בא לחשבון, ואל יבטיחך יצריך שבשאול בית מנוס, שעל כוחך אתה נוצר ועל כוחך אתה נולד ועל כוחך אתה חי ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ייתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז פה כבר הדברים ברורים לגמרי. כאן הוא מדבר בפירוש על מה שיקרה לאדם אחרי המוות. כלומר, כל אדם סופו למות, הילודים למות, אבל המתים לחיות. מי שמת, הוא לא גומר בזה את המציאות שלו. הוא ממשיך לחיות אחרי המוות. איזה חיים? החיים של חיי העולם הבא. יכול להיות שהוא רומז גם את חיית המתים הגופנית, אבל זה לא העיקר אצל הרמב״ם. הרמב״ם הרי סובר שתחיית המתים, מה שנקרא תחיית המתים הגופנית, שהאדם חוזר לחיות בגוף, זה איזה נס חד פעמי, זה לא דבר שהוא הקיום המתמיד של האדם. הקיום המתמיד של האדם הוא בקיום רוחני, וזה העולם הבא. וזה דבר שיכול להיות, שיכול להתקיים. הגוף לעומת זאת לא יכול להתקיים בלי סוף. הגוף חייב למות מפני שהגוף הוא, יש עליו חוקים שהם חוקים של הוויה והפסד. אבל הנפש, הרוח יכולה להיות קיימת, אין שום דבר שמפסיד אותה. אבל על זה הוא אומר, כל מי שנולד סופו למות, ועל סופו גם ניתן דין וחשבון. כלומר, אל תחשוב שאתה גמרת פה את החיים בעולם הזה, ואחר כך תסתדר עם הקדוש ברוך הוא. כשאתה יוצא מהחיים בעולם הזה, אתה בא לחשבון. בשאול זה לא בית מנוס, זה לא מקום שאפשר שם להימלט לשם. כי שם אתה עתיד ניתן דין בחשבון על כל מה שעשית בעולם הזה. אז לכן, מה שהוא אמר מקודם, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם, זה ברור שהוא מתכוון, מוצאים את האדם מן העולם בלי שהוא מגיע למשהו נצחי, משהו שהוא ממשיך להתקיים גם אחרי המוות. הוא יחיה עד שהוא ימות, וכשהוא ימות, אז הוא יצא מן העולם. יצא מן העולם והוא מפסיד, כמו שאומר הרמב״ם במשנה הקודמת.
כן.
כן, כאילו, בסדר, אז מקסימום, הוא מת וזהו, ואין אחר כך כלום. השאול הוא מנוס, אז הוא אומר, לא, אתה עתיד ייתן דין וחשבון. זה לא שמי שכל החיים שלו יעשה רע, אז הוא אחר כך ימות ובזה נגמר העניין. יש דין וחשבון. אז הדין וחשבון הוא גם לחיי העולם הבא, במובן של המשך החיים, וגם להפך מזה, לדין איך נותנת הדין, איך הנפש הזאת נותנת את הדין, זה אנחנו לא יודעים. הרמב״ם, זה אחד מהדברים המעניינים, שהרמב״ם אף פעם לא מדבר על הגיהנום בתור, על מה קורה עם הרשעים אחרי המוות, בתור איזה דבר שהוא יכול לתאר אותו. הוא לא נכנס לזה. זה ברור שמי שבחייו עושה רעות, הוא לא רק ימות וזהו. אז מה, זה הכל? אז זה רשע מרושע, זה צורר, ואדם שהוא סך הכל היה אדם לא כל כך נורא, אבל הוא לא שמר מצוות, הם יהיו באותו מצב? ודאי שלא. כל מעשה שאדם עושה בעולם הזה, יש לו פנקסנות, יש דין וחשבון. כל מעשיך בספר נכתבים. אז מה יהיה בדיוק האופי של העונש? איזה מין עונש? מה זה העונש הזה? הרמב״ם לא נכנס לזה, כי באמת אין לנו שום אפשרות לתאר את העונש הזה. מה שהרמב״ם יכול לומר על החיים שאחרי המוות, זה ההישארות של של המושכלות, כלומר המושגים הרוחניים, מה שהאדם קנה בנפשו, בחייו, זה נשאר, כי זאת מציאות רוחנית. זאת מציאות שהדבקה בבורא, הדבקות בידיעת השם היא גורמת את הנצחיות, כפי שהוא הסביר בהקדמה לפרק חלק. מה קורה עם הרשע? האובדן שלו הוא יכול להיות באלף צורות. איך הוא קלה? איך הוא באמת הנפש שלו מפסיקה להתקיים? או זה כרוך באיזה תהליך, באיזה סבל מסוים? אז אנחנו לא יודעים לתאר את זה, ולכן הרמב״ם לא מתאר את זה. הוא אומר, ודאי שיש דין וחשבון. השאול הוא לא בית מנוס, הוא לא מקום שתברח לשם וזהו, ובזה נגמר העניין. אז הקנאה והתאווה והכבוד הם פשוט מונעים את האדם מלהשיג את השלמות שלו, מלהשיג את המעלות, את המעלות השכליות, מעלות המידות. כן. תחיית המתים, הוא אומר שזה יהיה נס שיקרה באיזשהו שלב בעתיד, אם בימות המשיח, או אחריו, או לפניו, שבו התחולל נס של חזרת בני אדם שמתו לחיות בגוף. אבל הוא אומר שזה נס, זה בכיוון שזה נס, זה דבר חד פעמי, וזה דבר שלא יכול להימשך בלי סוף.
לא,
לא, לא כמו שיטת הרמח"ל. הרמב"ם בעניין הזה הוא בדעה שונה מאשר כמה מגדולי ישראל, שהם סברו שהמושג חיית המתים הוא בעצם המושג של החיים הנצחיים. הרמב"ם לא סובר, הרמב"ם אומר שהחיים הנצחיים הם חיים של הנפש בלבד. לא יכול להיות חיים נצחיים בגוף. הגוף, יש עליו חוקים שהם לא משתנים. אבל נס יכול לקרות, כמו שקרו ניסים אחרים. קריאת ים סוף, שמש בגבעון דום, היו ניסים נגד הטבע. אבל זה משהו שהוא חד פעמי, זה לא דבר שהוא יכול להימשך בלי סוף. לכן הרמב"ם סובר, והוא מעריך בדבר במאמר תחיית המתים, שתחיית המתים, שאומנם יש מסורת בעם ישראל, מהנביאים ומחז"ל, שיהיה דבר כזה, של מתים שיקומו לתחייה גופנית, אבל הוא אומר, זה רק משהו זמני, זה משהו שיקרה פעם אחת, אחר כך האנשים האלה שיקומו, ימותו, כמו שכל גוף מת. מה נשאר מהאדם? נשאר מהאדם הישות הרוחנית שלו. הישות הרוחנית זה מעלות השכליות ומעלות המידות, כלומר זה המעשים הטובים, זה החוכמה. מי שהולך אחרי תאוותיו או קנאה או כבוד, אז הוא לא ישיג את הדברים האלה. אז זה הכוונה, מוציאים את האדם מן העולם. כלומר, מוציאים את האדם בעצם מהעולם הבא, מוציאים אותו מהקיום המתמיד, או מוציאים אותו מהעולם הזה והוא מפסיד. כלומר, מוציאים אותו בלי כלום. המשנה הארוכה הזאת של הילודים למות וכו', מדברת על עניין שכל אדם ייתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת. נו, אז כל הדברים האלה זה הכרח, זה דברים שאני לא שולט עליהם. אבל אתה עתיד ייתן דין וחשבון, על מה? על כל מה שהיה באמצע. על כל המעשים שעשית, על כל על כל משך החיים שלך, אתה עתיד לתן דין וחשבון, מפני שאתה כן חופשי בזה. אני לא חופשי להיוולד או לא להיוולד. כן? נולדתי בעל כורחי. אני חי בעל כורחי ואני אמות בעל כורחי. אבל דבר אחד הוא לא בעל כורחי, זה איך אני חי. כלומר, כל אורך החיים, האדם בוחר. אז תראו, הרמב״ם כותב פה, בפירוש, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, עתיד לשפוט, שריחיו בעולם הבא, בשכר ובעונש, כן? מזכיר בפירוש גם את העונש. ונדלג רגע על קטע, זה נקרא אחר כך. והוא אומר, והתבונן באומרו שעל כוחך אתה נולד ומה שהצטרף אליו. כלומר, על כוחך אתה נולד ואילך, מה שכתוב כאן. לפי שהוא זכר עניינים טבעיים, אין בחירה לאדם בהם. אשר עליהם יאמרו הכל בידי שמיים. אם אני נולד או לא, זה בידי שמיים. זה לא בידי. אבל לא אמרו, לא אמר שעל כוחך אתה חוטא, או אתה עובד, או מהלך, או עומד, ומה שדומה לזה. לפי שאלו כולם עניינים שביד האדם. אין הכרח בהם, כמו שביארנו בפרק השמיני. פרק השמיני משמונה פרקים, על הבחירה החופשית. כלומר, בשום אופן לא נגיד, על כוחך אתה חוטא, על כוחך אתה מקיים מצוות. ודאי שלא. אפילו לא דברים פרוזאים כאלה, כאילו ניטרליים, על כוחך אתה הולך או על כוחך אתה עומד. לא, האדם עושה כל פעולה בבחירה. אין הכרח. אז גם ללכת או לעמוד, זה יכול להיות דבר שהוא נותן לאדם איזה תועלת, או להפך, עושה לו נזק, והכל בידיו. הוא צריך להחליט אם הוא הולך או שהוא עומד, אם הוא עושה מצווה או שהוא עושה עבירה. המסגרת של החיים היא על כוחך, כי זה דבר שלא תלוי בך. אבל התוכן של החיים זה לא על כוחך. זה בדיוק ההפך מכוחך, זה בדיוק המצב שבו יש לך בחירה. וכל מעשי האדם הם בבחינת יראת שמיים. כתוב כאן, הכל בידי שמיים, הוא לא מביא את הסיפה של המשפט, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, כך כתוב. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יש איגרת שהרמב״ם כתב לעובדיה הגר, זה היה גר צדק שהיה קודם מוסלמי והתגייר, והוא שאל את הרמב״ם כמה שאלות. אחת מהן, היא בקשר לעניין הזה של הכל בידי שמיים. כן. עוד פעם, יותר בכל. לפעמים זה תיקון, כלומר, זה לא שהאדם הזה נחרט וזהו. לפעמים זה רק עונש שהוא באמת מצרף אותו, מתקן אותו, ומחזיר אותו לחיי העולם הבא. זה לא מוכרח להיות עונש של קרת. אבל יש באמת רשעים גמורים שהם נחרטים מהעולם הבא. אבל מה שאמרתי הוא שלא יכול להיות שהעונש יהיה רק זה שהם נחרטים. כי אם זה רק זה שהם נחרטים, אז מה, הרשע הגדול והרשע הקטן יהיו באותו מצב? זה לא ייתכן.
אבל זה לא תמיד, זה תיקון, כי מה, אתה חושב...
לא, אם אתה אומר... שפלוני אין לו חלק העולם הבא, אז מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא מקבל עונש והוא נחרט מחיי העולם הבא. אין לו כבר, אין מה שישאר ממנו. הוא עד כדי כך רחוק מהאלוהות, מהטוב, שהוא אין לו בכלל קיום כבר. אבל גם זה לא רק העניין של ההיכרתות, אלא יש דין לכל אדם על מעשיו. נחזור למה שרציתי, אם כן, על הכל בידי שמיים. רבי עובדיה הגר שאל אותו על המאמר הזה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. והוא כנראה כתב לו קצת יותר בעריכות, שהוא התווכח על זה עם מישהו, ואמר שלפי דעתו כל מעשה בני אדם הם בבחירה. שכתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה הכוונה חוץ מיראת שמיים? הכוונה למעשים מסוימים, או הכוונה לכל מעשה בני אדם. אז הרמב״ם כותב, עונה לו, כל מה שאמרת אתה, כי כל מעשה בני אדם אינם בגזרה מלפני הבורא, הוא האמת שאין בו דופי. וכל מעשה בני אדם בכלל יראת השם היא. למה? כי סוף כל דבר ודבר ממעשה בני אדם בא לידי מצווה או לידי עבירה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז מה פירוש חוץ מיראת שמיים? זה שאני קם לאכול בבוקר, זה יראת שמיים? לכאורה לא. לכאורה לא. אז זה לא בידי, אז זה בידי שמיים? אם אני אוכל או לא? לא. אם אני אוכל או לא, זה בידי. עכשיו, הרי כתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אומר הרמב״ם, כל מעשה שאדם עושה, שייך ליראת שמיים. אם אתה עושה אותו נכון, אם אתה עושה אותו לשם מטרה טובה, אז עשית מצווה. אם אתה עושה אותו גרוע, עשית עבירה. אפילו שזה לא מצוות ועבירות ישירות. כן, אדם שהוא זולל וסובה, הוא אוכל מעבר, מעל ומעבר למה שהוא צריך. אז זה לא שהוא עבר על איזה איסור של התורה, אבל הוא עשה דבר שהוא לא רצוי. עשה דבר שיגרום לו לבעיות בריאותיות, או לעייפות, או לבזבוז כסף, או לאיזשהו דבר שבסופו של דבר יזיק לו, ויפחית את עבודת השם שלו. אז הוא פחות יוכל ללמוד תורה, הוא פחות יוכל לעשות מעשים טובים. למה? כי הוא עשה מעשים מיותרים, נקרא לזה כך. גם זה יראת שמיים. אם אתה ירא שמיים, אז כל מה שאתה עושה במשך היום, כל מה שאתה עושה במשך היום, גם אם אתה אוכל, גם אם אתה ישן, גם אם אתה משחק, הכל זה צריך להיות מכוון לאיזושהי תכלית. ואז זה בכלל יראת שמיים. אם זה לא לתכלית הזאת, אלא סתם מעשי הבל, אז זה ההפך מיראת שמיים. אז פירוש הדבר שאתה מבזבז כוחות, אתה מבזבז זמן, אתה מבזבז כוחות, מבזבז בריאות וכדומה. אז לכן אומר הרמב״ם, סוף כל דבר בדבר ממעשה בני אדם בא לידי מצווה או עבירה. לא שכרגע המעשה הזה הוא מצווה או עבירה. לא כל מעשה שאני עושה הוא מצווה או עבירה באופן ישיר, שאני יכול להגיד יש על זה עזרה בתורה. אבל סוף כל מעשה שהוא בא לידי מצווה או עבירה. כי אם אני עושה דבר, אפילו דברי חולין, אני עושה אותם לשם שמיים, אז זה מגיע לידי מצווה. אז אני גורם לעצמי יכולת לעשות מצוות. אם אני עושה את זה בצורה מקולקלת, אז זה יבוא לידי עבירות. אז זה יבוא לידי ביטול תורה, ולידי זה שאני אעבור על בל תשחית, וכל מיני דברים אחרים. כרגע אולי זה לא עבירה, אבל זה סופו יבוא לידי עבירה. אז לכן הוא אומר שעל מה נאמר הכל בידי שמיים? הנה, הוא ממשיך כאן בתשובה. וזה שאמרו חכמנו ז"ל הכל בידי שמיים, במנהגו של עולם ותולדתו וטבעו. מה שקורה בטבע. זה זה שהאדם נולד, זה בידי שמיים. כי זה קורה בטבע, זה לא הוא עשה את זה. זה כשיש הורים שחיים חיי אישות, אז נולד להם ילד. איך נולד להם ילד? מפני שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שמפעולה מסוימת, הטבע מוליד ילד. אחר כך הילד הזה גדל, זה שהוא גדל, זה בידי שמיים. איך הוא גדל? איזה גובה הוא יהיה? מה יהיה צבע העיניים שלו? זה בידי שמיים. כל מה שקשור לתולדתו של עולם וטבעו, זה בידי שמיים. אבל כל מה שקשור לפעולות של האדם, למעשים שאדם עושה, הכל בחירתו. זה בדיוק ההפך מבידי שמיים. זה בידיך, זה לא בידי שמיים. כל אדם, בוודאי. לכל אדם יש בחירה חופשית, וכל אדם יכול להיות בין העולם הבא, גם גויים, חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. אז אם כן, זה ברור מה שמתכוון כאן התנה. התנה אומר שאומנם אנחנו חיים בעל כורחנו, אבל אנחנו עתידים ניתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים. למה? מפני שכל מה שקורה במשך החיים, כל הפעולות שאנחנו פועלים, אנחנו פועלים בבחירה חופשית, או שאנחנו עושים טוב או שאנחנו עושים רע. ועל זה אתה תיתן דין וחשבון. עכשיו, מה זה שאין לפניו לא עוולה, לא שכחה? זה ברור, כן? הוא לא עושה עוול. הקדוש ברוך הוא לא יצדיק את הרשע או ירשיע את הצדיק, והוא גם לא שוכח מה כל אחד עושה. כל מעשיך בספר נכתבים. אבל מה זה לא משוא פנים ולא מכך שוחד? מה הוא צריך להגיד לנו פה? שהקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד? אז אומר הרמב״ם כך, באומרו ולא מכך שוחד, כמו שאמר גם כן בתורה, כתוב בתורה פסוק הזה, שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אין עניינו שהוא לא ייקח ממון ויתה הדין. כי שטות היא לשלול ממנו יתעלה, מה שלא יצויר אפילו בדמיון. איך ישולם לו השוחד? ומה יהיה השוחד? מה זאת אומרת לתת שוחד לקדוש ברוך הוא? אלא הפירוש הוא אחר, ואומנם עניינו מה שבערו. שהוא לא ייקח שוחד הטובות, כגון שיעשה האדם 1,000 טובות ורעה אחת. הרי לא ימחוק לו השם זאת העבירה לרוב טובותיו, ויחשבו לו 1,000 טובות חסר אחת, אלא ייפרע ממנו על זאת ויגמל עליהן. הרמב״ם אומר פה עיקרון שהוא חוזר עליו בכמה מקומות, גם באגרות, באגרת השמד, באגרת תימן. אין שוחד במצוות. כלומר, אדם שעושה דברים טובים, הוא עושה גם דברים רעים. אז אני לא אומר, טוב, נוותר לו על הדברים הרעים כי הוא עושה דברים טובים. או אדם שהוא רוב מעשיו רעים, אבל הוא עשה מעשים טובים. אני לא אומר, נמחוק את המעשים הטובים האלה, כי הוא עושה דברים רעים. אין דבר כזה אצל הקדוש ברוך הוא. הוא לא לוקח שוחד. כלומר, אם אתה תיתן לו כמה מעשים טובים שעשית, כמה מצוות גדולות שעשית, הוא לא יוותר לך על העבירות שעשית. זה לא... אין מסחר במצוות ובעבירות. כל דבר לפי דינו. מי שעובר עבירה מקבל את מה שמגיע לו על העבירה. יכול לחזור בתשובה, זה משהו אחר. תשובה יכולה לתקן. אבל להגיד, יש לי מעשים טובים, אז מה אם יש לך מעשים טובים? למעשים הטובים תקבל מה שמגיע לך, למעשים הטובים. המעשים הרעים תקבל מה שמגיע לך. הרמב״ם מביא דוגמה קיצונית, הוא אומר, ירובעם בן נבט, שחטא והחטיא את ישראל בעבודה זרה. אז הוא אומר, אם הוא לא קיים מצוות סוכה בחג הסוכות, הוא יענש גם על זה. הקדוש ברוך הוא לא אומר, טוב, מספיק כבר העונשים על העבודה זרה. לא, כל דבר שאדם היה צריך לעשות ולא עשה, או שלא היה צריך לעשות ועשה, הוא יענש עליו. כל דבר שאדם עשה טוב, יקבל עליו שכר. הוא מביא דוגמה פה, כמו שנפרע ממשה רבנו על חטא הכעס. משה רבנו כעס בחטא מסע ומריבה, במי מריבה, כאשר ביקשו ממנו מים, והיה צריך להקות על הסלע או לדבר על הסלע. והוא כעס עליהם ואמר, שימון האמורים, מן הסלע הזה יוציא לכם מים, ונוציא לכם מים, ונתן מכות על הסלע. הרמב"ם מסביר שזה היה מתוך כעס, כלומר שהוא בעצם החטא שלו היה שהוא כעס, זה היה החטא שלו. אז זה שמשה רבנו כעס, מה, זה חטא כל כך גדול? לכעוס פעם אחת. כמה פעמים אנחנו כועסים? אבל משה רבנו, הקדוש ברוך הוא נתן לו בשביל זה עונש כבד, לפי דרגתו. יען אשר לא אמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, אז אתם לא תיכנסו לארץ ישראל. עד כדי כך, הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא התחשב בזה שמשה רבנו עשה כל כך הרבה מצוות? אז היה מבטר לו על זה. אין אצל הקדוש ברוך הוא מסוא פנים או מכך שוחד. השוחד הוא לא שוחד של כסף. לקדוש ברוך הוא אי אפשר לתת שוחד של כסף. אבל אפשר לתת לו כביכול שוחד של מצוות. אני עשיתי כל כך הרבה דברים טובים. אין דבר כזה. מה שעשית תקבל. מה שעשית לא טוב גם על זה תקבל. כלומר, תקבל את מה שמגיע לך. זה על משה רבנו, רק שנייה. והדוגמה הפוכה, וגם על עשיו הרשע על כיבוד אב ואם. ונבוכדנצר על כיבוד השם. רציני לומר שם השם, כמו שנתבהר בסנהדרין בגמרא. הגמרא מספרת שנבוכדנצר, הרשע, פעם אחת קם לכבוד השם. שהוא שמע את שם השם, הוא קם מכיסו לכבד את שם השם. והלך כמה פרסאות. כמה צעדים, אז על זה הוא יקבל שכר. וכתוב שם מה היה שכרו. אותו דבר על עשיו עם כיבוד אב ואם. שבשכר כיבוד אב ואם של עשיו, שהוא תמיד עשה מטעמים לאביו, אז הקדוש ברוך הוא משלם לו שכר למשך דורות רבים. הרי הוא היה רשע, הרי עשיו היה רשע, הרי נבוכדנצר היה רשע. נכון, על מה שהוא היה רשע, הוא יקבל את מה שמגיע לו. אבל מה שהוא עשה טוב, הוא גם כן יקבל את מה שמגיע לו. אין אצל הקדוש ברוך הוא מסו פנים ומכך שוחד. זה מה שמתכוון פה התנה. זהו עניין לא מסו פנים. טוב, אז אנחנו במצב איך נקרא לזה? הדין. לפני ימי הדין אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא לא מקבל שוחד, לא נושא פנים. וכל אחד צריך לעשות את החשבון שלו, איפה הוא נמצא. הדבר היחיד שהוא טריס בפני הפורענות זה תשובה. כלומר, כשאדם חוזר בתשובה, אז הוא לא אומר, אני עשיתי מצוות, תוותר לי על העבירות. על העבירות עצמם אני מתחרט ואני חוזר בתשובה. זה עוזר. תשובה עוזרת.
יש אמרה שנונה שמקבל שוחד אחד, תפילה.
טוב, תפילה זה כמו תשובה, זה רצון לחפר על מה שהיה ולהכיר מתוך הכרה שבאמת מה שעשית היה בחוסר הבנה, בקטנות הדעת, בשטות, ומכאן ואילך אני מתכוון להתנהג אחרת ולחיות אחרת מתוך גדלות מוחין, ואז זה נקרא תשובה מהאהבה. תשובה מהאהבה זה דרגה גבוהה מאוד, וזה באמת לא רק מבטל את העבירות, אלא שזה נותן להם איזה כוח, נותן איזה כוח לאדם להשתמש בכוחות שהוא עבד בהם, עבר בהם עבירות לטובה. זה מה שנקרא שהעבירות שלו נהפכות לזכויות. איך הן נהפכות לזכויות? לא שהן עצמם נהפכות לזכויות, אלא שהכוח שבהם הוא פעל, שבו הוא פעל אותן, הוא הופך להיות מנוף של זכויות. אותו כוח, כאשר אדם הוא עכשיו בעל הכרה עמוקה, אז הוא לא אומר רק, בוא נשכח מהעבר, זהו, נשכח מה שהיה, היה. זה נקרא תשובה מהירה. תשובה מהירה זה כשאדם רק רוצה שמרים ידיים, אומר אני נכנע, נשכח מהעבר, אני מבקש לשכוח אותו, להעביר אותו. בסדר, זה דרגה נמוכה של תשובה. אבל יש תשובה שהיא יותר גבוהה, והיא תשובה מהאהבה. כאשר אדם, מה זאת אומרת מהאהבה? כאשר הוא מכיר את זה שבעצם החיים הם פה. החיים הם אצל הקדוש ברוך הוא, אהבת השם. אז הוא אומר, פשוט הייתי טיפש, לא ידעתי, לא הבנתי. ולכן, מעכשיו הוא משתמש בכל כוחות נפשו בשביל לעשות את הטוב. אז זה נקרא שהעבירות נהפכות לזכויות. כן, בבקשה. כן. בידי אדם, זה כתוב בפירוש, שזה רק בעונש בידי אדם, כאשר אדם עשה שתי עבירות ביחד, אז אם בבית דין הוא חייב עונש חמור ועונש קל, כלומר על אחת מהעבירות הוא עשה חייב עונש חמור, על השנייה עונש קל, אם הוא עשה את המעשים האלה ביחד ממש, אז אומרים קם לבדרה במיני, כלומר בית דין נותן רק את העונש החמור, לא נותן את העונש הקל. לומדים את זה מפסוקים שמהם אנחנו יודעים שהאדם לא מקבל שני עונשים על מעשה אחד, אלא רק את החמור. אבל זה רק בעונש בית דין על ידי, בידי אדם. אבל בידי שמיים אין דבר כזה קים למדרה במיני. בידי שמיים כל מה שהאדם חטא, הכל נכנס לדין וחשבון שהקדוש ברוך הוא עושה איתו. וזה לא... כי תראה, המקרה הקלאסי של קים למדרה במיני זה כאשר אדם חייב מיתה וממון. אז מה אתה רוצה? שגם יארגו אותו וגם יקחו ממנו קודם כסף? יש עוד מקרים, נכון, אבל בכל מקרה זה כאילו בטל לעומת העונש העיקרי. אם זה מלכות וממון, אז גם כן, כל מצב שבו בית דין עונשים עונש חמור, אז כבר אין טעם כאילו לענוש את העונש הקל. זה בידי אדם, אבל בידי שמיים זה משהו אחר לגמרי. זה חשבון שהוא, כל פעוטה בחשבון הזה מצטרפת לאן שהאדם מגיע בסופו של דבר. אז יש לו פה שתי עבירות, אז זה שני דברים שמעכבים אותו מלהגיע אל האור האלוקי, להגיע אל העולם הבא בצורה יותר שלמה. אז הוא עושה עוד חטא ועוד חטא, אז למה שנגיד שהגדול מכסה את הקטן? אם זה בעונש בידי אדם, אז כמו שאמרנו, יש אנשים שהם כל כך גדולים שאתה כבר לא יכול להתייחס לעונש הקטן, זה כבר אין טעם. אבל בחשבון רוחני זה משהו אחר. באמת זה ברור שזה רק בעונשים בידי אדם נאמר הכלל הזה של קם לבדרה במיני. נו, אז... בסדר, אבל זה לא, להפך, שם הרי מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום, אז אנחנו רואים למרות שהוא רחום, אבל הוא לא מקבל שוחד מצוות, הוא לא אומר, טוב, נוותר על העבירה הזאת, אלא אם כן, חוזרים בתשובה, ודווקא בעניין הזה, אז בידי אדם זה לא כך. הרי האדם שצריך לקבל עונש של בית דין, אז זה לא עוזר שהוא חוזר בתשובה. אם הוא בא ואומר אני חוזר בתשובה, זה עוזר לו? בסדר, יפה מאוד, חזרת בתשובה, זה בחשבון של הקדוש ברוך הוא, אבל את העונש שהוא מגיע לו הוא יקבל. כן, אבל זה לא אומר שהמיעוט של העבירות לא קיים בחשבון האלוקי. יש עניין של נגזר עליו בעולם הזה כך או כך לפי רוב מעשיו. אבל זה לא אומר שבחשבון הסופי, שהוא החשבון שמתרחש בעולם הבא, הרי בעצם מה שיש לנו אנשים בעולם הזה זה בעצם דבר שולי, כי עיקר החשבון עם האדם הוא בעולם הרוחני, בעולם של אחרי המוות. אז כל מה שמדובר שם על הרוב זכויות, הרוב זה, זה הכל מדובר בעולם הזה, ולא על החשבון הכללי. בחשבון הכללי אנחנו אומרים, כל מעשיך בספר נכתבים, הכל אחד-אחד. יש פה שאלה של יהודים ראשון לציון. כתוב, ויפתוהו בפיהם ויחזבוהו בלשונם. כן, בערך כך כתוב. ועל זה נאמר על אבותינו שקיבלו את התורה, מחשבותיו אינם מחשבותינו. כיצד קובעים מה השכר והעונש? מי שם עצמו לדעת על מה השכר ועל מה העונש? לא אנחנו, אנחנו לא יודעים. בדיוק הרמב״ם אומר את הלשון הזאת והלכות תשובה, שאין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות ברוך הוא. כלומר, כמה מגיע עונש לאדם על חטא, זה לא אנחנו יודעים. אנחנו יודעים מה שהתורה אמרה לנו בפי כללים של בית משפט, שאדם עשה עבירה כזאת וכזאת, מגיע לו עונש כזה וכזה, זה כללים שבידי אדם. אבל הדין שבידי שמיים, הרי הוא לא מתחשב רק בפעולה, הוא גם מתחשב בנסיבות. הוא מתחשב בשאלה באיזה מצב היה האדם הזה. וזה רק הקדוש ברוך הוא יודע. אם האדם היה בליבו שוגג למחצה, או שוגג בשלושת רבי, או אנוס בשלושת רבי, או מזיד גמור, או רשע עוד יותר גמור, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. כאשר בני אדם שופטים, רואים שמישהו עשה עבירה גנב, אז מה, אנחנו יודעים מה יש לו בלב, יודעים איזה תנאים נפשיים היו לו, למה הוא גנב. אנחנו יודעים שהוא גנב, אז הוא שישלם כפל, לא מעניין אותנו מה היה לו בלב. אבל הקדוש ברוך הוא כן יודע. אז יש אחד שיקבל על המעשה הזה עונש גדול, ויש אחד שיקבל עונש קטן. כי זה שהיה רשע ומזיד יקבל עונש גדול, וזה שהיה במצוקה נוראה וכל מיני סיבות פנימיות וחיצוניות נפשיות שגרמו לו לעשות את המעשה הזה, והוא היה כמעט אפשר לומר אנוס, כמובן לא אנוס ממש כי הבחירה היא חופשית, אבל הוא היה במצב שהוא כמעט לא יכול לשלוט בעצמו, אז זה הקדוש ברוך הוא יודע. ולכן אין שוקלים את המצוות והעבירות אלא בדעתו של אל דעות ברוך הוא, כך אומר הרמב״ם. כלומר, אנחנו לא יכולים לשקול מצוות ועבירות. כשאתה רואה בן אדם אחד שהוא לומד הרבה תורה, והשני לומד מעט, אז אתה יכול להגיד, זה בטח יותר צדיק, למה? מניין לך? אולי זה שלומד הרבה, זה מפני שקל לו ונוח לו, והוא אוהב ללמוד, ואין לו דאגות. והשני שלומד מעט, זה מפני שיש לו הרבה דאגות, והוא צריך לפרנס משפחה, והוא צריך למצוא מחיה, והוא צריך עוד הרבה דברים אחרים שבגללם הוא לא יכול ללמוד הרבה תורה. אז מה תגיד, שאתה יודע מי יקבל יותר שכר? אולי זה על המעט שהוא לומד יקבל יותר שכר מאשר זה שלומד הרבה. זה שלמד הרבה לא השקיע הרבה מאמץ בזה, הוא למד כי זה ככה היה לו בכיף. אבל זה שלמד קצת כאשר היה לו קשה יקבל על זה שכר יותר גדול אולי. למה? כי לפום צער האגרה, מי קובע את זה? רק הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים לקבוע. אין שוקלים את המעשים של האדם אלא בדעתו של אל דעות. רק הקדוש ברוך הוא בדעתו יכול לשקול את הערך של כל מעשה של האדם. אז ברור שמה שאנחנו מדברים על שכר ועונש, אנחנו מדברים לפי השיקול האלוקי, לא לפי השיקול שלנו. אנחנו יכולים רק בבית דין להגיד מה האדם חייב אם הוא עשה מעשה מסוים, ואז באמת לא, 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 אין, 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 כל המושג הזה של הנסיבות המקילות שיש במשפט האזרחי, זה דווקא מושג לא תורני. כי מה זה נסיבות מקילות? אתה אומר, מישהו גנב, למה? כי היה לו ככה, היה לו ככה. אתה יכול לשפוט. אתה יודע מה יש לו בלב. אתה יודע למדוד את הלב שלו. זה בלתי אפשרי. זה סתם איזה מין ניסיון ככה לשיפוט יותר מוסרי. אבל בעצם, ההיגיון אומר שבעבירות שקבוע להם עונש בחוק, צריך להיות העונש הזה שווה לכולם. מי שעשה, צריך לקבל את העונש. מה אתה אומר נסיבות? מה, אחד נתן אגרוף לשני, אז אני אגיד, לא, אם נסיבות מקילות. השני יקבל 5 שנות מאסר, זה יקבל חודש מאסר. לפי מה שהשופט או השופטת באותו רגע מרגישים, זה לא נקרא צדק. אנחנו לא יכולים לדעת דברים כאלה. יותר טוב שהחוק יהיה שמי שנתן אגרוף לשני, הוא מקבל עונש קבוע, כל אחד, לא מעניין אותי מה הנסיבות. אבל הקדוש ברוך הוא יודע לשפוט את הליבו של האדם.
מה עשה בפרשת השבוע?
שמה? כן, אבל צדק זה צדק, צדק זה שם במשמעות שאתה צריך לעשות צדק, לא במשמעות של בית דין. זה שאתה צריך למכור משהו, אז תמכור אותו בצורה הגונה וישרה. הן צדק, איפה צדק, כשאתה מוכר תמכור בצורה מדויקת, או כשאתה קונה, תשלם כמו שצריך, ולא בלי הונאה.
שאם אין זה, אז הקדוש ברוך הוא מביא את המלך.
בסדר, בסדר. בכל אופן, אנחנו כרגע דיברנו על העניין של הדין, איך פועל הדין הצדק, שזה באמת יש הבדל תאומי בין הדין של האדם לבין הדין של הקדוש ברוך הוא. האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, ככה כתוב בשמואל. האדם יכול רק לראות לעיניים, איך אתה יכול לראות מה שיש בלב של האחר? זה סתם ניחושים, ולפעמים ניחושים מותאים לגמרי. אתה אומר, פלוני הוא, נגיד, עכשיו יש בכותרות המושג משפחת פשע. אז ברגע שמישהו ממשפחת פשע, אז כבר ברור שהוא אדם הכי גרוע שיכול להיות, וישפטו אותו בכל חומר הדין. איך אתה יודע מה, זה, מה, מה יש בלב של האדם הזה? אולי האדם הזה, שהוא ממשפחת פשע, הוא במצוקה נפשית גדולה מאוד, בגלל סיבות משפחתיות ואחרות, והוא דווקא אחד כזה שנקלע לתוך המצב שלו כל כך באשמתו, וכל מיני דברים יכולים להיות. אבל שופט לא יכול ככה לשפוט. שופט צריך לשפוט לפי החוק. יש לך חוק, הוא עשה גנב כך וכך, עשה כך וכך, יקבל עונש כזה וכזה. דווקא ההתערבות של, של, של השיקול, כביכול שיקול הצדק האנושי, היא לא במקום כשמדובר על, על משפט אנושי. כי אנחנו לא יכולים לשקול נכון את הדברים האלה. אין לנו כלים לשקול את זה. זה להסתכל על לב של האדם, אתה לא יכול להסתכל. אז השופטת תרחם עליו, או להפך, תתאכזר עליו. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא יודע מה יש בלב. הדיין צריך לעשות לפי החוק.
אבל הרב, היינו בגמרא דווקא שם אומרים, לצדק צדק רדוף, לצדק תשפוט על מידך, שדווקא כן צריך להתחשב, ואם לא.
זה משהו אחר, דין מרומה זה משהו אחר, דין מרומה פורש של דבר שאתה בתור שופט רואה שהעדים האלה הם לא דוברי אמת. למרות שאני לא יכול להוכיח את זה, אבל אני רואה שיש פה משהו פה חשוד בעסק הזה, אז אומרים לך, חכה, אל תשפוט, אל תגזור את הדין. תמתין. מה זה דין מרומה? דין מרומה הכוונה שאסור להחליט, טוב, בסדר, הייתה עדות, היה ככה, ניתן לו את העונש. אתה מרגיש שמשהו פה לא בסדר? אז תמתין, תחקור יותר. אבל לא מדובר על לחקור את הלב של האדם, מדובר על השאלה האם העובדות היו נכונות או לא. אם השופט מרגיש שיש פה איזה שקר, שזה לא העובדות, אז הוא צריך להיזהר. אבל ברגע שיש ידיעה שהעובדות נכונות, אז להיכנס ללב של האדם ולהגיד, הוא עשה את זה ממניעים כאלה או מניעים אחרים, זה לא התפקיד שלנו. זה הקדוש ברוך הוא יודע. כן, אני אומר שזה לפעמים דברים שהם מביאים לטעויות. הרבה פעמים אפשר לשים לב לזה שיש פה איזה מין, לפעמים גם אומרים שהאווירה של האווירה הציבורית משפיעה. איזה עונש השופט יגזור, זה תלוי באווירה הציבורית. מה זאת אומרת? שאם כתבו איזה מאמר בעיתון, דיברו על זה ברדיו, אז הוא כבר לא יכול לתת עונש קל, הוא צריך לתת עונש חמור. מה זאת אומרת? מה, אתה מושפע ממה שפלוני כתב בעיתון? או שיש חוק קבוע וברור, או שלא. זה לא יכול להיות לפי שיקול שהוא שיקול רגשי של השופט. בתורה זה דווקא לא ככה. בתורה אין דבר כזה נסיבות מקילות, נסיבות מחמירות. יש מעשה, על המעשה הזה יש עונש מסוים. אצל הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא יודע להגיד על עבירה מסוימת שנעשתה כמעט באונס או בשוגג. ועל אחד שעושה מצווה הוא יכול להגיד שהמצווה שלו לא שווה כלום. כי כל הלב שלו היה בכלל לא לכיוון הרצוי. אבל זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. זה הדין של התורה.
כאשר עשה, אז לא.
זה הדין ש... אז כאשר זמן ולא כאשר עשה?
כן. איך זה דווקא רואים את זה ככה בעיניים, שזה כמו שהקדוש ברוך הוא...
יש מושג של... אין מענישין מן הדין, כלומר, מקל וחומר. כאשר יש עבירה מסוימת שהתורה נותנת עליה עונש, אז אתה לא יכול להגיד, ואם הוא יעשה דבר יותר חמור מזה, אז קל וחומר שהוא יקבל את העונש הזה. אנחנו לא יכולים להעניש מן הדין, אין עונשים מן הדין, זה כלל בגמרא. למה אין עונשים מן הדין? אז מסבירים, אחד ההסברים העיקריים הוא, אולי על המעשה היותר חמור מגיע עונש יותר חמור, אולי מה שאתה תיתן לו זה לא העונש שמגיע לו, מגיע לו עונש יותר חמור. והקדוש ברוך הוא, לא רוצה שתיתן לו את העונש הזה, כי העונש הזה כבר יחפר עליו, אלא הוא יקבל עונש יותר חמור בידי שמיים. אז לגבי כאשר זמם ולא כאשר עשה, מסבירים ככה שאם אדם, אם עדים, באו לבית דין והעידו על מישהו בשקר, שהוא חייב מיטה, ובית דין הוציאו את הפסק דין לפועל והוציאו אותו להורג. לא ממיתים את העדים האלה, הם לא מקבלים את העונש שהיו מקבלים עדים זוממים. למה? מפני שאין עונשין מן הדין. מה זאת אומרת? יכול להיות שזה שהם גרמו לבית דין להרוג בן אדם, זה יותר חמור מאשר המצב של כאשר זמם, או המצב של הרגע בעצמם.
מבחינת
הקדוש ברוך הוא. ששני אנשים שקרנים גרמו לבית דין להרוג בן אדם. הם הכתיעו את הבית דין, שכביכול, כן, בעל כורחם, באונסם. אז המצב שלהם יותר חמור מבחינת הקדוש ברוך הוא מאשר רוצח. ולכן, אין אנשים מן הדין, אל תיתן לו את העונש שכתוב על ידים זוממים, כי זה דבר יותר חמור. וכך לגבי עבירות אחרות, כאשר אתה רואה שהתורה מענישה על משהו, אל תגיד על מעשה יותר חמור, שאם כך, אז בקל בחומר שזה יקבל את אותו העונש. לא, אולי מגיע לעונש יותר חמור. טוב, זה היה בסוגריים. בואו נלמד גם את המשנה הראשונה של פרק חמישי, זה הפרק האחרון במסכת, והוא עוסק בכמה דברים שהם עניינים של דרגות. כפי שאנחנו נראה, יש הרבה עניינים פה של מניין, כך וכך, בכך וכך, דברים, נעשה דבר מסוים. אז אם כן, מתחיל בזה שבעשרה מאמרות נברא העולם. מה פירוש בעשרה מאמרות נברא העולם? אומר הרמב״ם, אם תסתכל בכל מה שבא במעשה בראשית, ויומר ויומר, תמצאים תשעה, ובראשית עשירי. כי אף על פי שלא פורשה בו מילת ויומר, הרי העניין יורה עליו. כאילו אמר, ויומר אלוקים, יהיו שמיים וארץ. הרי מה כתוב בהתחלת התורה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו. וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור. אז ברור שכשהקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, כבר היה לפני כן משהו, שנקרא בשם תוהו ובוהו, היה כבר חומר, היה כבר מציאות של חומר, כפי שהקדמונים קוראים לו, חומר יולי. כלומר, השמיים והארץ נבראו במובן של יצירת החומר, ואחר כך, ויאמר אלוקים יהי אור. אז זה היו שני שלבים. אז בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה גם כן מאמר. המאמר הראשון הוא בריאת חומר היולי, בריאת החומר של השמיים והארץ. אחר כך הוא אומר אלוקים יהי אור, אחר כך הוא אומר אלוקים יהי רקיע, וכך הלאה עוד תשעה. אז היו בסך הכל עשרה ציוויים של הקדוש ברוך הוא, עשרה מאמרות. ומה תלמוד לומר? ולא במאמר אחד יכול להיברות. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה שלבים? הוא לא יכול להגיד בבת אחת מאמר אחד שיברא כל העולם, כפי שהוא נברא בשישה ימים, אלא להיפרה מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. הרמב"ם אומר, ייחד מאמר לכל סיפור להודיעך גדולת זאת המציאות ושכלולה, ושמפסידה מפסיד דבר גדול, ומתקנה מתקן דבר גדול. רצינו לומר במפסידה, אשר יפסיד נפשו ולא יהיה שלם במינו, וכן מתקנה מתקן נפשו, כי היא אשר בידו תיקונה והפסדה, וכאילו היא התכלית האחרונה של כלל המציאות אשר באו בעשרה מאמרות. מה רמב"ם מתכוון? האדם הוא הרי הפסגה של כל בריאת העולם בששת ימי בראשית. הרי זה הולך מהנמוך אל הגבוה. קודם כל נברא הדומם, אחר כך הצומח, אחר כך החי, בסוף האדם. אז זה הולך מלמטה למעלה, זה ברור. עכשיו, אם הקדוש ברוך היה בורא את כל העולם במכה אחת, אז לא היינו מבחינים בעניין הזה של מציאות שהולכת ומשתכללת. הכל ביחד, אז מה לי אדם, מה לי חיה, מה לי צמח, הכל אותו דבר. כן, אין היררכיה. אבל כאשר הבריאה מתקדמת שלב אחרי שלב, ואנחנו רואים שכל שלב מכין את השלב הבא, אז אנחנו מבינים מה יש פה בעולם שלנו. שהאדם הוא בעצם תכלית הבריאה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אומר המדרש רבה וראשית רבה, והנה טוב אדם. כלומר, כל אשר עשה תלוי בעצם באדם. הרי על האדם לא כתוב וירא אלוקים כי טוב. על כל אחד מהנבראים הקודמים כתוב וירא אלוקים כי טוב. על האדם לא כתוב. למה לא כתוב וירא אלוקים כי טוב? כי האדם לא בטוח שהוא טוב, זה תלוי מה הוא יעשה עם עצמו, או שהוא יהיה טוב או שהוא יהיה רע. כל השאר עושים מה שהקדוש ברוך הוא אמר להם, ואין בעיה. ששים ושמחים לעשות רצון קונם. אם זה הדומם, אם זה הצומח, אם זה החי, הם עושים מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. אבל האדם נברא עם בחירה חופשית. כלומר, שהאדם, אתה לא יודע אם הוא טוב. אתה צריך לדעת אם הוא טוב או לא, בסוף. אחרי שהוא יחיה ונראה אם הוא היה טוב או שלא. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אומר המדרש, שזה רומז לאדם. מאוד אותיות אדם. למה? כי אם האדם יהיה טוב באמת, אז הוא לא סתם טוב, אז הוא טוב מאוד, אז הוא טוב בבחירה, שזה הרבה יותר חזק מאשר טוב בטבע, בעלי חיים, צמחים, דוממים. האדם הוא יכול להיות טוב מאוד, ואז לא רק שהוא יהיה טוב מאוד, אלא שכל אשר עשה אלוקים יהיה טוב מאוד. כלומר שבעצם תכלית כל העולם הזה בכל אשר בו, זה שהאדם יהיה טוב. ואז וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב אדם, והנה טוב מאוד. אז הכל טוב מאוד. כי הכל נעשה בשביל האדם. זה משהו אחר. זה כשכתוב טוב מאוד, זה יצרה, זה המוות. כל השלילה, היא גם כן משרתת את הטוב מאוד, מפני שבלי הבחירה, בין טוב לרע, אז האדם היה גם כן כמו כל השאר. הוא היה רק טוב. מתי הוא טוב מאוד? כשיש לו בחירה חופשית והוא בוחר בטוב, אז הוא מקבל את הציון טוב מאוד. לכן בשביל זה צריך את הרע ואת המוות ואת כל השלילה, כדי שהוא יוכל להיות טוב מאוד. זה בדיוק העומק של המדרש הזה. כן, בבקשה. תראה, אתה צודק. אתה צודק. קודם כל, כשהוא כותב פה שכלל המציאות אשר באו בעשרה מאמרות, הוא מתכוון באמת לעולם השפל, כלומר לעולם שמתחת גלגל הירח. הרי בתוך העולם הזה גם נמצאים המאורות, אז התשובה היא שהמאורות הם, באשר הם בעלי תפקיד בעולם שלנו, הם שייכים לעולם שלנו במובן הזה של נותנים אמצעי מחיה לעולם שלנו, מהירים, השמש מהירה, ומאפשר את הגידול של הצמחים, ומאפשר את הגידול של בעלי החיים. כלומר, אולי השמש כשלעצמה היא דרגה יותר גבוהה מאשר כל העולם שלנו. אבל השמש כמתפקדת בעולם שלנו היא חלק מהעולם הזה שהוא נברא בשביל האדם. זה אני אומר בשביל לענות על השאלה שהעלית, שהרמב״ם סובר, שגרמי השמיים הם בעלי נפש דעה והשכל. אבל היום אנחנו סוברים אחרת, ולא קורה שום דבר. אנחנו לא חייבים לקבל את הדעה הקדומה הזאת שהייתה בימי הביניים, שגרמי השמיים הם עשויים מאיזה חומר אחר, שהוא עדיף על החומר של כדור הארץ, וממילא גם שהם במדרגה יותר גבוהה מאשר הנמצאים על כדור הארץ, כולל האדם, שזה באמת מה שהרמב״ם סובר. אבל אנחנו לא סוברים כך. ולגבי חלק מזה יש לנו הוכחה ניצחת. דהיינו שהחומר הוא אותו חומר. מאין לנו שהחומר הוא אותו חומר? היינו שם, היינו בירח. לא אני באופן אישי, אבל היינו בירח. הבאנו משם גוש חומר, בדקנו אותו במעבדה, וזה אותו חומר. זה אותו חומר של כדור הארץ. אז הייתה איזו הנחה מוזרה כזאת, של מי ימי אריסטו ואילך, שגרמי השמיים הם עשויים מאיזה חומר מיוחד במינו, שהוא יותר נעלה מאשר החומר של כדור הארץ, התברר שזה לא נכון. כיוון שהתברר שזה לא נכון, אין לנו גם סיבה לחשוב שהכוכבים הם בעלי נפש דעה והשכל. ואז ממילא יוצא, כי פשוטו של מקרא, שבאמת כל גרמי השמיים, הם חלק מהדומם. הם חלק מהדומם, והם באמת מתחת האדם. כל התיאוריה הזאת שהגלגלים והכוכבים הם נמצאים בין האדם לבין השכלים הנבדלים, זה תיאוריה שאין לה בימינו שום אחיזה. אמנם אי אפשר להוכיח את זה של הגרמי השמיים אין נפש, אבל לפחות הוכחנו שהחומר שלהם הוא אותו חומר, אז כבר אין סיבה לחשוב, אין סיבה לחשוב שהם באמת לא דוממים. אתה מסתכל על על כוכב בטלסקופ, אתה רואה אותו לפרטי פרטיו, ואתה רואה שיש בו מה שיש בכדור הארץ, מבחינת דומם, אז יש בו אותם הסלעים, אותם האבנים, אותם... ואם תמצא שם מים, כבר אתה מבסוט, שיש שם גם מים. אבל זה לא... אין סיבה לחשוב שזה שונה מאשר הדומם שלנו, ולכן ממילא זה מסתדר מצוין, שכל הבריאה היא מתקדמת עד האדם. עכשיו, שמעתי פעם מרב אחד, רעיון נחמד, שהוא אמר, בסדר, כל יום מכין את היום הבא. אז הדומם נברא בשביל הצומח, הצומח בשביל החי, החי בשביל האדם. בשביל מה נברא האדם? מה בא אחרי בריאת האדם? השבת. הוא אומר, האדם נברא בשביל השבת. ערב טוב. במובן העמוק, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי אלוהים.